אנחנו בראשית פרק כ"ט. אני עכשיו זוכר את מספר הפרק. פסוק א', וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. ארץ בני קדם היא כידוע ארץ ארם נהריים או חרן, כל האזור הזה. למה הוא כאן מצוין בשם בני קדם? ודאי שזה השם האמיתי של המקום, אבל יש גם כוונה בזה, כי הרי יש כמה שמות למקום, אלא שיעקב הולך אל הקדם, אל מה שקדמון יותר, מן הזהות העברית המתחדשת שלו, הזהות של אברהם יצחק ויעקב, הוא הולך אל בית אברהם, כלומר אל המקום שבו צמחה הזהות העברית, והוא הולך ללקט משם משהו שצריך ללקט, הרי אמרו לו לעשות משם אישה, אם אמרו לו לעשות משם אישה, משמע שיש איזשהו יחס בין הזהות הישראלית ההולכת ונבנית, הזהות העברית המתחדשת, כפי שהסברנו, לבין אותה תרבות של חרן. עכשיו, לפי מה שהבנו כבר בשיעור הקודם, הרי היציאה של יעקב אל חרן היא בעצם, אפשר לומר, הגלות הראשונה. כלומר, כל עם ישראל כולו, מצוי עכשיו דרך דמות של אדם אחד. יש אדם אחד, והוא כל עם ישראל כולו, והוא יוצא מארץ ישראל. נו, איך קוראים לזה? גלות. במיוחד שהתנאים שהביאו אותו ליציאה הזאת, הם תנאים קשים, כיוון שמדובר ברדיפתו על ידי אחיו שרוצה להורגו. אז זה מאוד דומה לדגם של הגלות. דרך זה אנחנו לומדים דברים בבחינת מעשה אבות, סימן לבנים, אנחנו יודעים מהו ישראל בעמים, במיוחד בעידן גלותו. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם וירא. כלומר, מה עם ישראל רואה כשהוא מגיע אל אומות העולם? והנה באר בשדה. באר, כל אחד יודע, זה מקור מים. בשביל מה צריך מים? בשביל לשתות, כי אם לא שותים, אז מתים. כלומר, במילים אחרות, הבאר זה מקור החיים. וירא והנה באר בשדה, הוא רואה את מקורות החיים. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כלומר, הוא רואה שיש קבוצות קבוצות שמעוניינות לינוק ממקורות החיים. אפשר לומר שזה כל הדרמה האנושית. כלומר, האנושות חפצה לינוק ממקורות החיים. ויש שלושה עדרי צאן, כלומר, כנראה שיש שלוש אופציות, שלוש תרבויות, שלושה אופנים להיות אדם, שמתחרים על מקורות החיים. כל אחד טוען להגמוניה על מקורות החיים ואומר שזה שלו. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים. כלומר, מדובר על מקור החיים הראשי. בסופו של דבר, מדובר בשפע האלוהי שמחיה את העולם. כי זה הבאר ההיא, הבאר הידועה, הבאר שממנה כל חיות לכל אדם. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. הוא רואה שמקורות החיים חסומים. אי אפשר לשתות. משהו חוסם. הביטוי, האבן החוסמת, זה די מוכר לנו מהנביאים. והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כן, כלומר, יש משהו חסום בתוך ליבו של האדם, שמונע את השתייה של מי הבאר. מהי האבן הגדולה הזאת? ונאספו שם כל העדרים. וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקו את הצאן, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. כלומר, לפי הציור שמצויר כאן, מדובר באבן כבדה מאוד. אבל, אם כל הכוחות האנושיים ישתתפו, יהיה אפשר להסיר את לב האבן, אפשר להסיר את האבן מפי הבאר. כלומר, מה שמונע בינתיים את היניקה של מקורות החיים, זה שחסרה אחדות, אין שלום בין בני אדם. אבל כאשר יש שלום ביניהם, בהחלט יש אפשרות שוב להיפגש עם האלוהות, וזה תואם את מה שההלכה אומרת, ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום, עד כדי שאסור לומר שלום לחברו לפני התפילה. ונאספו שם כל ההדרים. אבל אם זה נכון, יש לי פה שאלה גדולה. מדוע הם צריכים, אחרי שהם גמרו לשתות, להחזיר את האבן? אני במקומם הייתי שם מכסה מפלסטיק. שמה תאמר, אין פלסטיק בימים ההם? אז שישימו מכסה של ברזל או של עץ. כן, הרי הפלסטיק זה רק אפשרות. אם אין פלסטיק, יש דברים אחרים. אבל למה אבן כל כך גדולה להחזיר אותה על פי הבאר? כנראה שהם מעוניינים שלא יהיה אפשר להרים את האבן בלי העזרה אחד של השני. כי הם חושדים אחד בשני. יש תחרות. אני רוצה להיות נוכח בזמן שאתה משקה את הצון שלך. אני חושש שאתה תיקח יותר מדי מים. כלומר, יש אמנם שלום טכני, כלומר, על מנת להיפגש עם מקורות החיים, מוכנים לשלב ידיים, אבל אין אחווה. אין אהבה. יש אינטרסים משותפים. מבחינה טכנית כדאי לשלב ידיים, אבל מבחינה אמיתית אין שלום, אין אחווה. זהו המצב שיעקב מבחין בו כשהוא מגיע אצל אומות העולם. אז מה יש לעם ישראל ללמד את העולם? ויאמר להם יעקב, אחי. הוא מלמד אותם משהו חדש. הוא מלמד אותם שיש אחווה. ואם יש אחווה, אז מערכת היחסים היא שונה לגמרי. היא כבר לא בנויה על תועלתנות, על פרגמטיות, על יעילות, היא בנויה על אהבה, על ויתור הדדי וכדומה. ויאמר להם יעקב, אחי. טוב, צריך לבסס את זה. מניין לך שאנחנו אחים? צריך לבסס את האחווה, לא סתם פרזות גדולות, יפות. אומר להם יעקב פשוט, מאין אתם? כולנו נברנו יש מאין, יש לנו אותו בורא, אותו אלוה, אחי, מאין אתם? פשוט מאוד. שמה תגידו? לא, מאין זה שאלה. כן? מאין זה כמובן מאיפה. כן? אמנם זה דרש, אבל גם אם נקבל את הדרש הזה, שמאין פירושו מניין. אבל מה התשובה המונחת בשאלה? התשובה לשאלה מאין אתם, התשובה היא מאין. כמו שאומרת המשנה, דע, מאיפה אתה באת? מאין באת. ברור? זה כלומר, אתה באת, יש מאין. כל אדם צריך לדעת מאיפה הוא הגיע. הוא הגיע מן העין. יש רצון מאחורי קיומו. לכן אומר יעקב, ויאמר להם יעקב, אחי, איך אני יודע שאתם אחים? מאין אתם? זה ציור יפה, נאיבי, מלא תקווה, אופטימי מאוד. ויאמרו, בחרן אנחנו. כלומר, זה הפילוסופיה הדתית שאתה הגית, אבל האמת היא שאנחנו באים מחרון אפו של עולם. כך אומר רש"י על וימות תרח בחרן. מה זה חרן? עד אברהם יש חרון אף בעולם. כלומר, אנחנו בעולם סגור של סיבתיות, דמונית, אין תקווה. יש רק תחרות, יש קנאה ושנאה ותחרות, זה מה שיש בעולם. אתה מספר לנו מאין? לא, מחרן אנחנו. מאכזב קצת. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? כלומר, אולי בכל זאת שמעתם על המשפחה של אברהם. כלומר, במילים אחרות, האם התנ"ך מצוי בספרייה שלכם? לא שאתם בדיוק חיים לפי זה, אבל זה נמצא באוצר התרבותי שלכם, זה קיים. הוא ידענו, כן? שמענו, זה אפילו רב מחר. זה נמצא בכל חנות ספרים אצלנו. אנחנו מכירים לבן בן נחור. ואומר להם, השלום לא. כלומר, האם מה שקלטתם מהמשפחה הזאת, המסר שעלה מתוך המסורת התנכית, האם זה מסר של שלום? האם הבנתם שיש משהו כזה, שמדברים על שלום? ואמרו, שלום. כלומר, אכן, שמענו על זה. אז אם כן, יש תקווה. איפה התקווה מרוכזת? והנה, רחל פתאו באה עם הצון. כלומר, יש כאן ההזדמנות, רחל עכשיו הולכת ומתקרבת, והנה, שם, עם רחל, נמצאת התקווה של תיקון העולם כולו. איתה אתה יכול לעשות משהו. כן? את אומרת ככה, יפה. את אומרת שבעצם מה שאומר כאן, מה שאומרים הרועים, נכון, יש כזה דבר, אבל סך הכל הם בלויים בתוכנו. הם קיבלו את התרבות שלנו. הנה רחל ביתו, גם היא איתנו, באה עם הצון. נכון, אפשר בהחלט לומר שזאת הכוונה שלהם. ודרך הכוונה הזאת, להראות, הנה גם אצלנו יש תרבות יהודית במוזיאונים. בכל זאת, יעקב מבחין שיש בכל זאת איזה גרעין שניתן להחיותו. הרבה פעמים רואים את זה בקהילות יהודיות בחוץ לארץ, שנראה שזהו, נבלו לגמרי בתוך הנוף התרבותי, אבל שולחים שליח אחד של בני עקיבא, והכל פתאום מתגלה מחדש, נכון? אז מה שכתוב כאן, כן? והנה רחל ביתו בא עם הצון, אז יעקב אומר, אז יש מה לעשות כאן. אבל מה צריך להיפטר מהם? ויום, הן עוד היום גדול, לא תאסף המקנה, השקו הצון ולחורהו. כן, פתאום נזכר שזהו, הגיע הזמן להיפטר מהם. כי הרי רחל הגיע. זה, כלומר, יש דייט, מפריע. מה אני צריך כל הנוכחים? כלומר, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, עד שמגיע רחל, יעקב מוכן לשיתוף פעולה איתם. ברגע שמגיע רחל, היא מחליפה אותם. כלומר, ההיסטוריה הישראלית עושה צעד שמבדיל אותה מן ההיסטוריה של האנושות. והיום, מה?
למה כתוב שרחל באה עם הצון ולא הצון עם רחל? זאת אומרת, שיש פה, כאילו, העיקר זה הצון, לא?
והנה רחל באה עם הצון. למה זה אומר שהצון הוא העיקר? דווקא... הייתי אומר, הצון בא עם רחל, אם כבר אתה אומר, אבל כאן רחל בא, היא המנהיגה. והיום הוא לא נוכל. עד אשר יאספו כל הדרים, גלו את האבן מעל פי הבאר, וישכינו הצון. עודנו מדבר עמם, ורחל באה, יש הבדל בין באה לבאה. באה, הכוונה שהיא מגיעה, באה היא כבר הגיעה. מלעיל. עם הצון אשר להביאה, כי רואה היא. כלומר, היא מנהיגה. יש לה מנהיגות, יש לה... אגב, המנהיגות שלה היא מנהיגות של ראות, היא רואה, נשון רע, ואהבת לרעך, זה בנוי שם. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, וצון לבן אחי אמו, והיגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר. אומר רשי, ויגל את האבן מעל פי הבאר, כאדם שמעביר את הפקק. מעל פי צלוחית, להודיעך שכוחו גדול. הגיע רחל, הוא רוצה להראות. אני יודע להוציא את האבן כמי שפותח פקק. מעל פי הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויפק. ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי אהוב וכי בן רבקה הוא ותרוץ ותגד לאביה. סדר הדברים פה מעורר מיליון שאלות. תארו לעצמכם את המצב. רחל מגיע, היא לא יודעת מי האיש שנמצא ליד הבאר. הוא נראה מאוד מפחיד. הוא מסוגל להרים לבד את האבן שבדרך כלל צריך כולם. הוא עוד לא אומר שום דבר, הוא משקה את הצון. הוא עוד לא אומר שום דבר, הוא מנשק אותה. הוא עוד לא אומר שום דבר, והוא בוכה. אגב, הוא אומר, את יודעת, אני הבן דוד שלך, באתי להתחתן איתך. היא רצה הביתה, ותרוץ ותגד לאביה. מה קרה כאן? זה ההתנהגות מאוד מוזרה. מוריד אבן, משקה, מנשק, בוכה, מספר. טוב, היא נבוכה, היא רצה הביתה. כן, מה אתה אומר? אני לא יודע איפה הם. כנראה שהם נשארו שם. כלומר, הם לא הסכימו ללכת, וכל הסצנה הזאת מתרחשת מול הרועים. כן? וכל החלילים בעת השקיעה על יד הבאר, עם הצון. זה פסטורלי מאוד. רומנטי מאוד. כן, מה אתה אומר? מה השאלה? נכון. לא. מי אמר שכל הכוחות התגלו כאן? הלאה. עכשיו אני רוצה, כדי לפתור את כל סדרת השאלות הזאת, סדרת השאלות האלה, אנחנו קודם כל צריכים להבין למה הוא בכה. נתחיל מזה. כן, זה הדבר התמוע ביותר כאן, מכל הסיפור שהוא בוכה. יש במדרש דבר מאוד מעניין. הוא בכה, בגלל שרועי הצון שהיו מסביב, התחילו לצחוק. צחקו עליו. אמרו, תראו מי זה האיש הזה, הבחורה הראשונה שהוא פוגש, לא מכירים אותו במקום, ונשק אותה. ואז הוא בכה. טוב, זה מאוד מעניין. מה אכפת לו מה שהם אומרים? כלומר, אם כל כך לא אכפת לו מה שהם אומרים, אז למה הוא בוכה כשהם צוחקים? גם פה עולה שאלה, למה הוא באמת נשק אותה? אז זה לא דרך ארץ. אפילו לא אמרת למי אתה. מה זה הסיפור הזה? כן? אלא מה? כנראה שברגע שנפגשו יעקב ורחל, היה מפגש פה של הנשמות. והנשמות האלה הרגישו זו בזו, שהם עתידים לשנות את העולם כולו. כאן נוצר המנוף של תיקון העולם כולו. אז יש הכרח לתת ביטוי מעשי להתקשרות הזאת, בבחינת מה שאמרו רבותינו, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, אסור להסביר. אם הוא יסביר, הוא יכול להגיד לרועים, רק רגע רבותיי, אני רוצה להסביר לכם משהו. תשבו, עושה סימפוזיון על תיקון העולם, על אהבה נשמתית, ואני רוצה להסביר לכם מה אני הולך לעשות. אני הולך לנשק את רחל כי. אז עבר הזמן. ברגע שעבר הזמן, הזמן של התיקון התבסס. לכן אין ברירה, אסור לו להמתין, אבל הוא משלם על זה מחיר. המחיר יהיה שהם יצחקו עליו. ואז מה אם הם צוחקים? יש בעיה. כי הרי בשביל מי הוא עושה את זה? עבור מי הנשיקה הזאת? עבורם. ולכן חשוב שהם יבינו מה הוא עושה, אבל אין ברירה, אי אפשר להסביר להם. ולכן הם צוחקים והוא בוכה. על פי העיקרון, מנשקים ובוכים. נגיד זה אחרת, שהוא כנראה הבין, זו אגב בעיה שעם ישראל עומד בפניה הרבה פעמים. לפעמים צריך לעשות מעשים שמביאים עלינו את גינוי העולם. העולם יגנה. אבל אין זמן להסביר, אז אולי לא נעשה. לא, אנחנו נעשה, למרות שהעולם עוד לא במדרגה להבין את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו יודעים יותר טוב מהם מה טוב להם. ולכן יעקב שיודע יותר טוב מן הרועים מה טוב לרועים, עושה מעשה שמביא עליו ביקורת מוסרית, ולא רק כדי לתקן אותם. מובן? כן. המדרש אומר, ואיך המדרש יודע שהם צחקו? כי הוא בכה. למה הוא בוכה? מתי אדם בוכה? שצוחקים אליו. נכון? כן.
קצת מוזר. לפני זה, יש להם דווקא את הסיבות לפחד מלצחוק עליו. הוא בא כמו איזה רמבו, מוציא את האבן מהבאר שהם כולם ביד, כן. לא הצליחו להרים אותה. בן אדם כזה חזק וכזה דיוק,
כן.
יכול להשתמת כל הסיבות.
אתה צודק. אתה אומר, לכאורה, ומה הם צוחקים עליו? הרי הוא כזה חזק, יכול להרים את האבן, לא כדאי לצחוק עליו.
אחד כזה לא מתסים
נכון. בדרך. אבל ההתנהגות שלו כל כך בלתי צפויה שהיא מביאה לצחוק. הצחוק זה דבר בלתי נשלט. הרי מתי אדם צוחק? כבר כתב על זה ברגסון, אדם צוחק כשיש משהו בלתי צפוי. וזה בלתי צפוי. ולכן צוחקים. זה גם ממלא, זה מאפשר גם את הלגלוג. כן, אז זה מה שכתוב כאן. כאן הוא מגלה לה את הסוד, הוא אומר, כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא, ואתה רוצה ותגיד לאביה. עכשיו נשאלת פה שאלה, לגבי הנשיקה הזאת, שם ככה בינינו, מה זה הנשיקה הזאת? כן? הרי בנשיקה יש גם יצריות, נכון? יצריות מגונה. טוב, אפשר, ניתן לומר שהיא הייתה ילדה, כן? הרי רועות צון הן בדרך כלל ילדות. אפשר להגיד שהיא ילדה. זה גם מסביר מדוע יעקב היה מוכן לעבוד בשבילה 7 שנים, אולי היא הייתה ילדה קטנה, עדיין לא שייך שהיא תתחתן, מחכים 7 שנים. זה אפשרות. אבל מצד העומק של הדברים, צריך להבין שאצל יעקב יש משהו מיוחד. אין אצלו גנות של היצר הרע. הכיצד? הנה בואו נראה, אני כאן מקדים את המאוחר. בואו תסתכלו בפסוק כף א'. ויאמר יעקב אל לבן, אולי לפני כן, פסוק כף. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים, באהבתו אותה, ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימי. עכשיו, יש פה אנשים רגישים נא לצאת, ואבואה אליה. ביטוי ממש גס. איך אפשר? זה מה שיש לו להגיד לחותן שלו, כן? תביא את אשתי ואבואה אליה. רשי, מה אומר רשי על זה? איפה זה כתוב? וזהו שאמר ואבואה אליה. והלא קל שבקלים אינו אומר כן. מה זה קל שבקלים? כלומר, אפילו האדם היותר זול שבעולם לא מדבר בצורה הזאת. טוב, כנראה שבימי רשי עוד לא היה שידברו בצורה הזאת. אלא להוליד את תולדות, אמר כך. הוא אומר, אני רוצה להביא ילדים, זה הכוונה. טוב, אבל זה עדיין לא מספיק. כי גם אם כוונתך להביא תולדות, למה אתה משתמש בביטוי כזה כל כך בוטה של ואבואה אליה? צריך להסבר בכל זאת. אלא מסביר רבי צדוק מלובלין, שאצל יעקב אבינו כבר נעלמה הבושה בגלל שהוא תיקן את חטא אדם הראשון. אבל ממתי נולדה הבושה? מאז החטא. כי בתוך המעשה של האישות מעורבת גם איזה גנות מאז חטא אדם הראשון. אבל בשורש פירור והוא זה קדוש. אז אצל יעקב, כיוון שהוא כבר תיקן את חטא אדם הראשון, אז זו אין בעיה, הכל קדוש. לכן הוא אפילו לא שם לב שיש מה להתבייש בהתבטאות הזאת. כן, מה אתה רוצה? וידעו כי ירו ממנו. כן, מה עוד?
שאלה שנייה, איפה אנחנו רואים שיעקב תיקן את חטא אדם הראשון?
איפה רואים שיעקב תיקן את חטא אדם הראשון? פה. זאת אומרת, ולכן הנשיקה שלו היא לא יצרית. היא אידיאלית.
כן, אבל איפה לומדים את זה? שהנשיקה שלו אידיאלית. איפה רואים את זה?
מזה שהוא משתמש בביטוי שאפילו קל שבקלים אינו אומר כן. אז זאת הראיה שאצלו אין בושה. אם אין בושה, סימן שהוא תיקן את החטא, ולכן מיטתו שלמה. כן.
למעשה מי שמרחיק לכת עם החטא, וגם מאבד את הבושה, כמו זמרי.
כן, אבל יעקב הוא לא כזה.
זה אותו תוצאה.
כן, אבל יש הבדל. אבל זה מה שנסברתי לך, יעקב הוא לא כזה. כן. כן, בבקשה. נכון. כלומר, יעקב אבינו מתעלם מהמצב של העולם שמסביב. הוא הגיע למסקנה שכדי לתקן את העולם צריך לבנות בועה חדשה. איזה מין אנושות, לייסד אנושות חדשה. וזה בעצם האשמה שמאשימים את היהודים, לא אכפת לכם מן העולם. אתם אויבי האנושות. כן? אבל הוא יודע, למה הוא עושה את זה? כדי לקיים דברי השם אל אברהם אבינו ונברכו בך כל משפחות האדמה. אבל? מה? מה השאלה? למה זה ככה? בגלל שאי אפשר יותר להמשיך עם העולם כפי שהוא היה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על ספר בראשית, בעצם מה הוא מספר לנו? הוא מספר לנו את ההיסטוריה הכללית, ובאיזשהו שלב הוא מתחיל להתמקד במשפחה מסוימת, ואחר כך הוא מדבר רק בתוך המשפחה. כן, יש שלושה שלבים. זה כלל אנושי, אחר כך האנושות ובית אברהם, אחר כך בתוך בית אברהם מתחילים לדבר רק על בית אברהם. מה המשמעות של הדבר הזה? האנושות היא ניסיון ראשון, אבל זה הביא כישלונות. מהם הכישלונות? שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. שפיכות דמים בדור המבול, עבודה זרה בדור הפלגה, גילוי עריות בסדום ועמורה. שלושת הנפילות האלה של האנושות, שהן מבחינת בן אדם לחברו, בן אדם למקום ובן אדם לעצמו, מצריכות בנייה מחדש של מעבדה פנימית, שבתוכה מה שהאנושות ניסתה ונכשלה בו יצליח. ואז אברהם בא לתקן חטא עבודה זרה, יצחק של שפיכות דמים, יעקב של גילוי עריות. מתוך כך ייבנה גרעין אנושי שיוכל להחליף את האנושות הכללית, ומתוך כך לתקן אותה. ממלכת כהנים וגוי קדוש. לכן האסטרטגיה מצריכה שבשלבים ראשונים ייווצר חיץ. והחיץ הזה נעשה על ידי יעקב בין היתר, לא רק הוא אגב. כן, אבל לצור זה מאוד בולט. כן, בא? בבקשה. איפה שעם ישראל התהווה, אתה אומר, זה אצל לבן. כן, אתה צודק. אבל אצל לבן נוצר הגרעין הראשון של עם ישראל המקורי. אותו עם ישראל מקורי, אנחנו יודעים מההמשך של הסיפור, שהוא נעלם במצרים ונולד מחדש בתוך סביבה עוינת. הסביבה עוינת של מצרים בידדה את ישראל מהם. נכון, אתה צודק. ואז בעצם גם כן יש דרך עשר המכות היפרדות כביכול מהשיליה המצרית, שנקראת ערוות הארץ. ערוות הארץ, המקום שבו ממנו נולדים החיים. כן, כלומר, ההבחנה שלך נכונה. כן. אני לא הבנתי את השאלה. נו? כלומר, אתה צודק, זאת אומרת, שברגע שהגיעו לארץ ישראל, לקח להם 480 שנה, כדי להגיע לממלכת שלמה, שהיא מקרינה על כל האנושות. כלומר, זה גם תהליך של בירור. אתה אומר שזה דומה בעצם ללידה, לילדות, לנערות וכו', עד שמגיעים לבגרות, ואז בימי שלמה, אתה אומר, יש ההקרנה, יפה, אני מקבל את ההבחנה הזאת. תודה. כן. אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע. אתה מדבר איתי על דברים שאני לא למדתי. עוד לא. טוב, בואו נראה. אז בואו נחזור לפסוק י' ג'. ויהי כשמוע לבן את שמע יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאו אל ביתו, ויספר לבן כל הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? יש רש"י, מי שמעוניין, ויאמר לו, לבן אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים, ויאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה, ועבדתני חינם, אגידה לי מה משכורתך, ולבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, והנה לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. עכשיו, לא הבנתי מה זה הסיפור הזה, וללבן שתי בנות. הרי זה היה ידוע כבר לרבקה, אמרה, ולקחת משם אישה מבנות, לא, זה יצחק אמר לו, ולקחת משם אישה מבנות לבן אחי אימך. עכשיו, צריך להבין קצת את השליחות הזאת של יצחק. למה יצחק לא אומר ללבן איזו משתי הבנות לקחת? אגיד לו, או שיגיד לו רחל, יגיד לו, הרי אם הוא יודע שיש בנות ללבן, הוא גם יודע מיהן. רחל ולאה ידועות. אלא, שמתי זה קורה? בדיוק אחרי החלפת יעקב בעשיו, נכון? עכשיו זה לא ברור. מי הוא הבכור, מי הוא השני. עד אז היה מאוד ברור. עשיו הבכור, יעקב הוא הקטן. אבל עכשיו הוא לקח לו את הבכורה, ולקח לו את הברכה. הכל מבולבל. אז אפשר להגיד לו עם איזה בת להתחתן? עם הגדולה או עם הקטנה? עכשיו, הדבר הזה מרמז לנו דבר מעניין, שכנראה רחל ולאה הן תאומות. בדיוק כמו שיעקב ועשיו הם תאומים. איך אומר המדרש? הבריות היו אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אבל עכשיו לא ברור מי הגדולה ומי הקטנה. לא ברור מי הגדול ומי הקטן. עכשיו יותר מזה, הרקע של הבריחה של יעקב מארץ ישראל, הרקע הזה הוא רקע מוסרי. הרי הוא גנב. זאת אומרת יש לו נחיתות מוסרית. עשיו מציג את עצמו בתור מי שהעליונות המוסרית אצלו. הוא הנגנב, הוא המרומה. ויעקב הרמאי, הגנב. יש פה משימה, אם כן, מוסרית ליעקב. הוא יוצא לבית לבן כדי להוכיח את עליונותו המוסרית על עשיו. וזה לא פשוט. בשלבים הראשונים כנראה שעדיין אין לו מה למכור כדי להסביר את עצמו. כלומר, ודאי שיעקב יודע למה הוא עושה את מה שהוא עושה, אבל עדיין השיח הגלוי שלו לא מאפשר לו להראות את עליונותו המוסרית. בדיוק כמו שעם ישראל יצא לגלות, כל הגויים אומרים, אתם חטאים, אתם כבר לא עם השם. אם הייתם עם השם, הוא לא היה זורק אתכם מהבית. כן? אז אותו מצב של נחיתות מוסרית גלויה על כל פנים, זה המצב שבו יעקב נמצא כשהוא יוצא אל הגלות. ולכן לא ברור מי אשתו של יעקב, אם הגדולה או הקטנה. ויעקב חושב שזה הקטנה. הוא רואה את עצמו, אם כן, כקטן. בואו נראה. הוא לבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. שימו לב לביטויים, גדולה וקטנה. לאה נועדה לגדולות, רחל לקטנות. ויהב יעקב את רחל, כתוב בפסוק י' ח'. למה הוא אהב אותה? הוא פגש אותה, אמרנו, בזה תנאים הוא פגש אותה. הרומנטיקה על פי הבאר לכל חלילי הרואים בשעת הערב. והיא גם יפה. עכשיו, הרומנטיקה של יעקב, בסדר, זה קדוש. זה לא רומנטיקה פשוט, אבל זה רומנטיקה. והשאלה היא, מה הרומנטיקה אומרת? זה משהו שבסופו של דבר נוגע בחיצוניות של החיים ולא בפנימיותן. לאה, עיניה רכות. עיניים רכות, אז לא רואים את הגדלות. הגדלות מוסתרת פנימה, מאוד. אור. ויהב יעקב את רחל, ויאמר אהבתך שבע שנים ברחל ביתך הקטנה, ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מי תיתי אותה למי? עכשיו זה ברור, למי? טוב תיתי אותה לך, מי תיתי אותה לאיש אחר. מי זה האיש האחר הזה? זה עשיו, פשוט מאוד. מה? מה? למה זה יותר טוב? אני לא יודע, אבל כנראה שהוא מבחין שכנראה יעקב מתאים לרחל. כן, מה אתה אומר?
אני לא יודע מה אמין, אבל אם לבן טוב איתי אותה לך, מתאים אותה לאיש אחר,
וזה
ברור
שאתה מיודד לבוכל מכירה, מתחילה. לא, כי מצד האמת, מי צריכה להינשא ליעקב? לאה.
אבל לבן יודע את זה?
מה? לבן לא יודע את זה. לבן רואה ביעקב את הקטן. לכן הוא אומר, טוב תיתי אותה לך, מתאים אותה לאיש אחר. שבעה עמדי. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. פסוק חסר משמעות לחלוטין לכאורה. איך זה יכול להיות? אם הוא אוהב אותה, אז למה זה כימים אחדים? הרי כל שנייה היא נראית כנצח. היה צריך להיות שהיו בימיו כימים רבים. מה זה ימים אחדים? הכיוון שהוא היה מוכן בשבילה לעבוד שבע שנים, כי זה דבר מעט בשבילו. אבל הביטוי ימים אחדים הוא צריך גם כן ברור. הרי אמה אמרה לו רבקה, וישבת עמו ימים אחדים. עכשיו אני רוצה להבין, מה פירוש המילה ימים אצל חזה, בתנך? ימים זה שנה, נכון? תשב הנערה עמנו ימים או עשור, ימים זה שנה. ומה זה אחדים? שבע. למה? שתיים, ארבע, שש, זה זוגות. שבע זה יחיד, נכון? זה איזוגי. שלוש, חמש. ידעתי שמישהו יקשה כך. אולי תשע. נו, באמת. יש מדרש מפורש לגבי ימי השבוע, שעמדה שבת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, לכל נתת בן זוג, ולי לא נתת בן זוג. אמר הקדוש ברוך הוא, ישראל יהיו בן זוגך. זאת אומרת שיש בת זוג לכנסת ישראל, עם ישראל, וזאת אומרת שהשביעי הוא יחיד במהותו, כי כל השאר מסודר זוגות זוגות, כך סדר העולם של הקדוש ברוך הוא. איפה רואים את זה בסדר עולמו של הקדוש ברוך הוא? העולם המרחבי שבו אנחנו חיים הוא תלת ממדי. תלת ממדי, אם כן יש שישה כיוונים, מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה. הנקודה היחידה שאין לה קוטב נגדי, שאין לה בן זוג, זה הנקודה האמצעית, השביעית, פשוט מאוד. ולכן כימים אחדים שאמרה לו אמו, פשוט מאוד. ויאמר יעקב אל לבן, אבא את אשתי, כי מלאו ימי ואבוא אליה, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה, ויהי בערב ויקח את לאה ביתו ויבא אותה אלה ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה. למה הוא עושה את זה? למה לבן נותן את לאה? מה אתה אומר? כן, אבל אני עוד לא הבנתי למה לבן מחליף את רחל בלאה. למה הוא עושה את זה? אולי דווקא רוצה ששתיהם יהיו ליעקב, הוא רוצה את לאה ליעקב. ובגלל שאולי שהוא יבחין במשך 7 שנים שיעקב ראוי ללאה. אבל איך הוא לא יבחין שזאת לאה? הם היו תאומות. מה ההבדל ביניהן? העיניים, נכון? מתי הוא ראה את העיניים? בבוקר, נכון? לכן, והיא בבוקר, והנה היא לאה. אבל אין להם אותו קול, מה? בסדר, זה בלילה. מה? היא הייתה יפה, יפת תואר ויפת מראה. כן, גם לא כתוב שלאה לא הייתה יפה. רק כתוב שעיניה היו רכות. ויתן לבן את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה, והיא בבוקר והנה היא לאה, ויאמר אל לבן. עכשיו, הדיאלוג פה הופך להיות הזוי לחלוטין. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? עלו ברחל, אבתי אמך, ולמה ראית אני? ויאמר לבן, לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. יפה. מה אתה היית עונה במקום יעקב? מה כל אחד מאיתנו היה עונה? כן, אבל לא ככה דיברנו. למה לא אמרת? מה אומר יעקב? הוא לא אומר כלום. למה? מה, כזה פרייר? שוב נתבונן בדברי לבן ונבין. ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. זאת אומרת, במקומנו לא עושים דברים כאלה לשים את הצעיר לפני הבכור. מזכיר לך משהו? כלומר, כדאי לך שתשלוק. כי אם אתה תדבר, אנחנו נזכיר שאתה רימית. אל תבוא בטענות על רמאות, כי לא יעשה כן במקומנו, במקומך כן. אצלנו אנחנו ישרים. כלומר, פה באה טענה מוסרית. יעקב מוכרח לשתוק. מה? שקר, אז מה עם שקר? גם יעקב שקר. כלומר, יש פה, כל דבר שיגיד יעקב, זה ישמש נגדו. אז עדיף לשתוק. הוא לא צריך להגיד את זה, הוא יבחין את זה. כי זה לא מה שיעקב רוצה. יעקב רוצה את רחל. כן? יעקב לא מבין שהוא צריך את לאה. ההשגחה עליונה סדרה שכן. מאיפה לבן יודע? לבן הוא אדם עם תפיסה גדולה, הוא לא סתם, הוא החותן של יעקב אבינו, זה לא סתם. יש אפילו מדרש שאומר, כלומר, אחת הגרסאות בגמרא של לבן היה נביא. לא סתם בן אדם, אדם גדול. הקדוש ברוך הוא מתגלה, טוב, אז שאלה מה זה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, יש מה לדבר. כן, הרמב"ם אומר שזה לא נבואה שם. מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד 7 שנים אחרות. מה זה שבוע זאת? 7 ימים. כן, אומר לו לבן, בסדר, אתה תתחתן גם עם רחל בעוד שבוע. מלא שבוע, למה שבעה ימים? צריך לחכות, שבע ברכות, לא יפה. צריך לעשות הפרדה בין חתונה לחתונה, שבעה ימים. מלא שבוע הזאת, ותתן לך גם את זאת בעבודה שאתה עבוד עם עדי עוד שבע שנים אחרות. ויעסק יעקב כן, והיא מלא שבוע הזאת, ויתן לו את רחל ביתו לו לאישה, ויתן לבן לרחל ביתו את בילה שפחתו, לה לשפחה, ויבוא גם אל רחל. ויאהב גם את רחל. אם הוא אוהב גם את רחל, זה אומר שאת מי הוא כבר אוהב? את לאה. נכון? אם הוא אוהב גם את רחל, סימן שאת לאה הוא אוהב. אני עוד לא יודע, אתה אומר פסוקים שאני לא מכיר. לי יש כלל, כשאני לומד פסוק, שאני עוד לא יודע מה הפסוק הבא אומר. קודם כל אני מבין מה הפסוק הזה אומר. כתוב, ויאהב גם את רחל, סימן שהוא אוהב את לאה. ויש לי עוד תוספת, מי לאה? כלומר, לא רק שכתוב ויאהב גם את רחל, כתוב גם מי לאה. זאת אומרת, רוצים להראות עד כמה הוא אוהב את רחל, שהוא אוהב אותה יותר ממה שהוא אוהב את לאה. אם אהבתו ללאה הייתה אהבה קטנה, היא לא הייתה מדד בכלל. אלא אם הכתוב רוצה להראות שהוא מאוד אוהב את רחל, ומודד את זה ביחס לאהבתו ללאה, סימן שלאה אהובה מאוד. מה אתה אומר? אוהב את רחל מתור שהוא אוהב את לאה, לא משנה, אבל כל פנים לאה היא מדד, או עם מקור, לא משנה. ויעבוד עם עוד שבע שנים אחרות. וירא השם כי שנוא לאה. בום, הפסוק הזה שובר את הכל. מה זה וירא השם כי שנוא לאה? פשוט מאוד. הוא אוהב את רחל יותר מלאה, זה נקרא לשנוא. כלומר, שנאה זה לא שיש לי ריר כשאני שומע שני, אני רוצה לחנוק אותו. לא. לשנוא הכוונה. אני אוהב, אבל לא כמו שצריך. כי הרי היה אסור שתהיה אהבה יתרה לאחת מן השב. זאת אשתו וזאת אשתו. באותה מידה שהוא אוהב את זאת, צריך לאהוב באותה מידה את זאת. כיוון שיש החסרה של האהבה הראויה ללאה, והיה רשם כי שנוא עליה. או? מזה אנחנו לומדים, מזה הלכות אגב. כתוב כי תראה חמור שונא אחר עובד סחת מסעו. אז התורה אומרת מה זה שונא אחר. הגמרא מסבירה שונא אחר זה יהודי שעבר עבירה. הוא שנוא. ולכן מותר לשנוא אותו כיוון שהוא עובר עבירה. וקיבל תוכחה, שמע תוכחה ולא קיבל. כלומר זה התנאים. כן? הוא עשה עבירה. נתנו לו תוכחה על זה שהוא עובר את העבירה. ובכל זאת לא אכפת לו, והוא ממשיך לעשות את העבירה, אז ההלכה היא שמותר לשנוא אותו, הרי כתוב חמור שונא אחר. אבל אם מותר לשנוא אותו, אז למה התורה מצווה עליי לעזור לו להרים את המסע מהחמור? אז הגמרא אומרת, מצווה בשונא, יותר משנה, אם אני רואה אוהב ושונא, ששניהם צריכים עזרה, אני צריך קודם כל לעזור לשונא. למה? כדי לקוף את יצרו. לקוף את יצרו, שואלים התוספות, רגע, למה לקוף את יצרו? הרי זה מותר, אמרת שמותר לו לשנוא, אז למה, איזה יצא פה צריך לקוף? אם זה הייתה עבירה, מלא, אבל אמרת שמותר לשנוא אותו, אז למה פתאום צריך לקוף את יצרו? אומרים התוספות, כי ברגע שאתה לא תעזור לו, הוא ירגיש שיש לך משהו נגדו. ואז כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, גם הוא ישנא אותך. ואתה תרגיש את השנאה שיש לו עליך על זה שאתה שונא אותו. ואתה תשנא אותו על השנאה הזאת. ואז הוא ירגיש את זה, ואז מגיעים לידי שנאה גמורה. שנאה גמורה התורה לא יתירה. טוב, אז עכשיו יש לי פה סיבוך בראש. מה התכוונו בעלי התוספות? אמרו שנאה גמורה ושנאה לא גמורה. מה זה שנאה גמורה? שנאה גמורה זה מה שאמרנו עם הריר וה... כן? כל האדרנלין שפתאום עולה לי בראש. אבל השנאה שהתורה התירה זה קפידה. זאת אומרת, כיוון שהאדם עבר עבירה, והוא לא רצה לקבל את התוכחה, אני לא יכול להישאר אדיש למצב הזה. אז יש לי קצת התרחקות. זה מה שהתורה התירה. ברגע שזה מעבר לזה, זה אסור. לכן מצווה בשונא, לקוף את יצרו. מובן? עכשיו, מאיפה חזל יודעים כן ששנאה זה רק הגירוד הזה? כתוב, היה רשם, כי שנוא עליה. שהיא הייתה אהובה, ואף על פי כן לא אהובה כרחל, זה נקרא לשנוא. כן, מה אתה אומר?
אבל אם אנחנו יודעים שהקדוש
נכון.
קל וחומר שאנחנו גם צריכים לאהוב את כל היהודים.
ודאי צריך לאהוב את כל היהודים. ולכן, מרוב אהבה לכל היהודים אני שונא אותו. זאת אומרת, זה אהבה שבאה מתוך אכפתיות, זה הכוונה. כלומר, זה שנאה. זה לא שנאה במובן של אני שונא, רוצה להרוג אותו. אלא הכוונה שאני כל כך אוהב אותו, שכואב לי שהוא שמע תוכך ולא רוצה לקבל. זה הכוונה. וכל זה כמובן הוא תיאורטי לחלוטין, מכיוון שרבי עקיבא כבר אמר שאין בדור שלו מי שיודע להוכיח, מלא, אף על פי שמצוות תוכחה לא בטלה, אבל ההשלכה המתירה, אפילו את השנאה הקטנה הזאת, ההשלכה הזאת בטלה. כן. וירא השם כשנוא עליה. ויפתח את רחמה, ורחל עקרה. ותהר לאה, ותלד בן. כן, מה? איך יעקב נושא שתי אחיות? הרי התורה עתידה לאסור שתי אחיות, והאבות קיימו את כל התורה כולה, אז איך הוא נושא שתי אחיות? נכון? שאלה טובה. מה התשובה? מה? הוא לא תכנן לעשות שתי אחיות. אבל האמת היא שנאמרו על זה הרבה הרבה תשובות. נסתפק בדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר שמה שהאבות קיימו את כל התורה כולה זה בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. זה הגיוני מאוד. כי הרי זה שהתורה ציוותה לקיים מצוות בחוץ לארץ, זה רק כדי שלא תשכחנה כשנחזור לארץ. אצלם אין בעיה שמה תשתכח, לכן הם לא קיימו את המצוות בחוץ לארץ. כן? זה הרמב"ן. יש דברים אחרים, יש המהר"ל מפראג ועוד הרבה דברים, אבל נסתפק בדברי הרמב"ן. כן.
אבל רחל מתה בבית לחם, לא בחוץ לארץ.
רחל מתה בבית לחם, זה נכון. נו, אז מה? אבל היא כבר הייתה נשואה לו. מה עכשיו, יש לו מצווה לגרש אותה גם? איזה מצווה לגרש? איפה אתה חי? עד אז הוא שם. אבל, נאמר, אבל אני אגיד לך אולי משהו שהזוהר אומר. זוהר אומר דבר מעניין. יעקב התחתן עם רחל, וישראל התחתן עם לאה. אז הכל מסודר. כן? לא באמת, זה שתי בחינות באישיות של האדם. טוב, אנחנו לא יכולים להשתמש בזה הלכה למעשה, אבל אצל האבות דברים כאלה היו אפשריים. ותהר לאה...
לאה הסכימה?
מה? לאה הסכימה למה?
להתחתן.
לא, היא לא, לא שאלו אותה. לא שאלו אותה. לא, זאת אומרת, יש לפעמים בכתובה, בכתובה של הספרדים למשל, כיוון שלספרדים מותר להתחתן עם שתי נשים, אז בכתובה כתוב, לא יישא אישה אחרת, כי אם ברצונה הגמור, כן? או כי אם ברשות בית דין הצדק, וכו'. זאת אומרת, אבל אם לא עושים את התנאי הזה, הוא לא צריך לשאול אותה. בסדר? כן. אתה מדבר על דברים שאני עוד לא קראתי. ויש לנו עיקרון בשיעור, שאנחנו לא מדברים על דברים שלא קשורים לנושא. זה קשור בקשר כזה, אבל אני לא רוצה כעת לדון בזה. בסדר? אם תרצה, אתה יכול להעיד בכל המפרשים שדנו על הדבר הזה, כולל איך זה נקרא? לא דד זקנים של בעלי התוספות, אלא משהו אחר של בעלי התוספות, כתב יד ששון, שם מדבר בזה באריכות. בסדר? אבל זה בנושא, אני לכן לא רוצה לדבר על זה. אני רוצה להתקדם לפסוק הבא, אם אתה מרשה לי. טוב. פסוק למד בית. ותהר לאה, ותלד בן. ותקרא שמו ראובן. שם יפה, אבל למה שם כזה? מה פירוש השם הזה? ראו, בן. נכון? זה כמו שותלד את קין, ואתה אומר, קניתי איש את השם. אז היא קוראת לו ראו, בן. מה יש לראות? כלומר, היא רואה משהו. לאה, כנראה ברוח הקודש שלה, היא הרי מהאימהות, זה לא סתם אישה, היא רואה משהו בבן הזה. מה היא רואה? אומר רש"י, ראו מה בין בני לבן חמי. מי זה הבן של חמי? כשאישה אומרת הבן של חמי, למי היא מתכוונת? או בעלה, או הגיס שלה. זה אחד, זה שתי האפשרויות. כן? בן חמי זה או בעלי או גיסי. אז ודאי שהיא לא מדברת על בן חמי, כי זה קצת עקום, היא מדברת על עשיו. היא משווה בין הילד הזה לבין עשיו. מאיפה חזל לקחו את זה שהיא משווה בינו לבין עשיו? מה יש להשוות בכלל? יש כנראה מכנה משותף בין ראובן לעשיו. מה המכנה משותף? שניהם בכורות. אז כאן מתחילה העבודה של השיקום של המעמד המוסרי של יעקב. יעקב, יש טענה שהוא פגע בבכור. אבל הבכור הזה, עשיו, זה בכור שרוצה להרוג. זה בכור בעצם קלאסי. הבכור הקלאסי רוצה להרוג את האח הקטן שלו. כמו שקין רצה להרוג את אחיו כדי לחזור להיות בן, להפסיק להיות אח ולחזור להיות בן, אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה שתמיד הבכור הוא מי שרוצה לרצוח את האח הקטן. אז אומר, לאה אומרת, כאן הגיע הזמן להשוות. בואו נראה איזה בכור יותר מוצלח. בדיוק כמו שמצאנו, שעם ישראל צריך להכין בתור, או בתוך בועה מיוחדת, אנושות חדשה, כדי לתקן את הפשלות של האנושות, כך בתוך המשפחה של יעקב מתקנים את חטאי הבכורה. מהו החטא של הבכורה? שהבכור רוצה להרוג את האח. וכאן מה רואים? אמרה, ראו מה בין בני לבין חמי, שמחר הבכורה ליעקב. וזה לא מחרה ליוסף, ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור. טוב, היא מדברת על דברים שעוד לא היו. היא לא יודעת שלא לומדים פסוקים שעוד לא למד. כן? כלומר, היא אומרת, היא רואה שזה בכור מסוג מיוחד. זה בכור שבמקום לרצות להרוג את האח, רוצה להציל את האח. איך היא רואה את זה? לא יודע איזה עיניים יש לה, אבל היא רואה. בסדר? אז זה בעצם ההתחלה של ההתעלות של יעקב על עשיו. רק אני לא מבין, למה אני אומר את כל זה? יש שחזל אמרו, נכון? אבל למה חזל אמרו את זה? הרי הפסוק אומר אחרת. כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יהבני אישי. אז ראובן ראה השם בעוני, בן בעוני, יהבני. כן, אז ראובן זה מלשון ראה בעוני, יהבני. אז למה חזל, כשיש להם פסוק מפורש, בתוך הפסוק כתובה הסיבה לקריאת השם, ממציאים סיבה אחרת. מה קרה להם לחכמים? ההסבר הוא פשוט מאוד, כי הפסוק דורש את זה. הרי למשל, אם תסתכלו בפסוק השני, ותהר עוד ותלת בן, ותאמר כי שמע השם כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. היא קודם כל אומרת את הטעם, אחרי זה את השם. תסתכלו אחר כך פסוק למדלת, ותהר עוד ותלת בן, ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. גם כן, הטעם, אחרי זה השם. ותהר עוד ותלת בן, ותאמר הפעם עודד את השם, על כן קרא שמו יהודה. ותהר עוד מלדת. כלומר, גם פה, הטעם, אחרי זה השם. ואילו כאן, בפסוק של ראובן, קודם כל ותקרא שבו ראובן. קודם כל מפיע השם. כי אמרה כי ראה השם בעוני. אז סימן שיש עוד טעם אחר, שהוא ראו מה בין בני לבין חמי. מה? בסדר. אז אם כך, אנחנו רואים פה התחלה של התיקון של מעמדו של יעקב. זה עוד לא מספיק, כנראה ש... כי אם זה היה מספיק, אז באותה שעה היה צריך יעקב לחזור לארץ ישראל, והוא עדיין ממתין. מה הסיבה שהוא ממתין? את זה נראה בפעם הבאה. שלום.